צהריים טובים, אנחנו פחות או יותר בשעה 2, ב-22 לשני 2022. יכול להיות תאריך יותר ראוי מזה, בשביל לארח את לימור פררה.
שלום.
אני אהלן, אני חני דינור, ולעונג גדול לי, והתרגשות גדולה, לארח אותך לימור. אגב, הרבה טועים לקרוא לך לימור פרירה, אבל את פררה, אז שידעו להיית את זה כמו שצריך. תזדקפי קצת, תורידי את השאירו אותך יותר ככה.
רגע.
כן.
רגע, אולי אני אקרא.
אנחנו פה ברדיו חופש, רדיו חדש, שעומד להיות בעצם אלטרנטיבה לכל אמצעי התקשורת האחרים שלא בהכרח מגלים לנו את כל האמת. וכאן אנחנו, מה שנקרא, נהיה חופשיות לספר את הכל. ונתחיל מזה שאת, לימור, אני אציג אותך, ואחרי זה את תציג את עצמך לגבי דברים שאיכשהו לא ציינתי. אני אומר שאת, לימור פררה, דמות מרכזית בישראל, בכל הקשור לאיסוף דיווחי תופעות לוואי מזריקות הניסוי, כמו גם תמיכה וליווי של הנפגעים. את חלק מוועדת החקירה האזרחית, שמרכיב מרכזי בעבודה שלה הוא קבלת דיווחי תופעות הלוואי מהתושבים והפקת דוחות שמשקפים לציבור את מה שהתקשורת הרשמית כלל לא מספרת. אנחנו תכף ניגע בעבודה שלך ובייעוד שככה נקלט אליו, נבין גם אם נקלט עליו מרצון, או שזה היה מה שנקרא חזק ממך. אבל בואי ספרי קודם מי את, לימור, עוד לפני, קצת כמה מילים עלייך, עוד לפני שהתחילה הקורונה, ופתאום איכשהו הייעוד שלך השתנה.
טוב, אז צהריים טובים לכולם. שלום חני. אני בעצם הייתי מאוד מאוד בתלם, עד אפילו הייתי אומרת עד סביבות אוקטובר 2020.
כלומר, בתלם זה אומר, את לא מהזויים, ואת לא ממתנגדי החיסונים, מה שנקרא, מאז ומתמיד.
לא, אני חוסנתי, בנותיי חוסנו בכל החיסונים, בתור סטודנטית, 7 שנים עבדתי בביטחון בנדבג, אחר כך בביטחון של אלעל בניו יורק, עשיתי שם תואר שני, גרנו שם 5 שנים.
תואר שני,
במנהל ציבורי. אחר כך התחלתי לעבוד בהייטק, למעשה עבדתי בהייטק במשך 16 שנה, ניהלתי תחום שקוראים לו שכר והטבות, שזה תחום כלכלי שיושב בתוך משאבי אנוש. עבדתי בחברות גדולות, האחרונה הייתה חברה אמריקאית, גלובלית, בינלאומית. ניהלתי את התחום שלי במרכז פיתוח בישראל, והייתי אחראית גם על מזרח אירופה. זאת אומרת, כל העולם הזה של ההייטק והטכנולוגיה, מוכר מאוד מרכזי בארגון שעבדתי בו. אחרי 16 שנה החלטתי לעזוב, הקמתי עסק עצמאי ביחד עם אחי. 6 שנים אנחנו כבר, במשך 5 שנים בעצם פיתחנו והגדלנו את העסק לרמה שהפרנסה זורמת יפה, פרנסה משמיים. אנחנו עדיין, זאת אומרת, העסק עדיין עובד, אנחנו מתעסקים במסחר בינלאומי. בשנה האחרונה, בגלל כל מה שקרה, העסק הוא ברמה של תחזוקה בלבד, זאת אומרת, אנחנו הפסקנו לפתח אותו ולהגדיל.
זאת אומרת שמהמקום שיכולת להגדיל את העסק שלך, ומן הסתם גם להרוויח עוד הרבה יותר, את נקלט מרצון או שלא מרצון, אנחנו נברר את זה בהמשך, לייעוד חדש, שגרם לך לעזוב בעצם את הכל, ולהתרכז במשהו אחד מרכזי וחשוב וכואב, הייתי אומרת, שנקרא איסוף נתוני הנפגעים מהחיסונים. אבל מה שמעניין זה אותי לדעת, זה מה היה הרגע הזה שבעצם העיר אותך, שגרם לך לרצות להיכנס לעובי הקורה.
אז בעצם בהתחלה של הקורונה, אני חייבת להגיד שהייתי גם כן מבועלת כמו כולם, אני על הקו, הייתי על הקו לסין, קיבלתי דיווחים מסין, מאוד נבהלתי ממה ששמעתי, גם מהדיווחים בארץ וגם מהדיווחים שקיבלתי מסין, שמרתי, הקפדתי, חיטתי את המוצרים מהסופר, הערתי על האנשים על מסכות, זאת אומרת, הייתי ממש עמוק בתוך זה, ואז התחילו לדבר על החיסונים, ודיברו על זה שזה ייקח בסביבות השנה וחצי, שנתיים, לאשר את החיסונים, זה במידה וממש ממש החיסונים יאושרו בצורה מהירה, השקיעו בזה המון כספים, המון זמן, ומדענים וחוקרים, ודיברו על שנה וחצי.
וכשהיה דיבור הזה, מה הרגש באותו רגע כששמעת את הדיבור הזה שעוד שנתיים יהיה לנו חיסון?
זה היה משמח, והאמת היא שאם היה יוצא חיסון אחרי שנה וחצי, אז סביר להניח שגם אני הייתי מתחסנת. אבל אחרי כמה חודשים, אני חושבת שזה היה אחרי 4 חודשים, פתאום דובר על זה שיש כבר חיסונים של 4 חברות שהגיעו לקו הגמר באותו זמן.
משונה משהו.
כן, ופה זאת הייתה הנקודה למעשה שנדלקה לי נורה אדומה, והחלטתי לחקור את הנושא לעומק. שוב, נושא שהייתי מאוד לטובתו ובעדו, ומעולם לא התנגדתי לו לנושא החיסונים. החלטתי שאני בודקת קצת יותר לעומק.
מורי, רק התמונה שלך, את הולכת ושוקעת, אז צריכה להתרובם קצת שיושב.
עכשיו בסדר?
זה הכי למעלה? אוקיי.
ככה יותר טוב?
כן.
יופי. התחלתי לבדוק, התחלתי לחקור, התחלתי לקרוא מסמכים, שמעתי זום של דוקטור מיכל הרן ותמיר תורגל, ששם הם הציגו את המסקנות של הניסוי
שפייזר
שפייזר ערכה בבני אדם על כל הבעייתיות שבניסוי. נכנסתי קצת יותר לעומק, עברתי בעצמי גם כן על המסמכים, הבנתי שחיסון לוקח לאשר המון שנים, שהוא צריך לעבור את כל שלבי המחקר הקליניים, גם ניסויים בבעלי חיים, גם קבוצת ביקורת שהולכת וגדלה, שבסופו של דבר רק 6% מכל החיסונים שמוגשים מקבלים את האישור,
גם יש את זמן סביר כדי לאסוף באמת איזה שהם תופעות,
נכון,
שלפעמים לא קורות בדיוק שנייה אחרי
נכון. ובמיוחד שמדובר בטכנולוגיה חדשה, ב-mRNA, שלא נוסתה על בעלי חיים, ועלו לגביה לא מעט סימני שאלה, והטכנולוגיה הזאת היא מאושרת במהירות בזק, על בעצם בני אדם. לפני שהיא עברה את הבעלי חיים כמו שצריך, לפני שהיא עברה קבוצות ביקורת גדולות, ולא עבר מספיק זמן, זאת אומרת, יש פה שני סימני שאלה, גם על היעילות וגם על הבטיחות, ואני מחליטה לחכות. עכשיו, הבנתי היה לי ברור שאם אני לא בודקת ומתעדת פגיעות מהחיסון הזה, אף אחד לא יעשה.
איך היה לך איך זה קרה? איך קורה שפתאום מישהי מחליטה להתחיל לתעד תופעות לוואי?
משהו בבטן לא הרגיש לי נכון. הבנתי שיש הרבה הסתרה סביב זה. ראיתי את הרשימה של כל תופעות הלוואי שפייזר דיווחו עליה, רשימה של 22 תופעות, היום אנחנו יודעים שיש קצת יותר, ואמרתי, תופעות לוואי כל כך קשות וחמורות, בניסוי הראשוני שהם עשו, לי זה נראה לא סביר.
וגם אני חייבת להגיד, לעצור אותך לימור, את כאדם חוקר נכנסת לעובי הקורה, ואז זה לא משהו שהיה חשוף לקהל הרחב באופן מאוד נגיש תופעות הלוואי, או שאני טועה.
להפך, גם כל הזמן שידרו מההתחלה בתקשורת.
כמה זה בטוח.
כמה זה בטוח וכמה זה יעיל, ושהחיסון קיבל אישור FDA, מה שלא היה נכון, הוא קיבל היתר לשימוש בחירום. אם היה מצב רגיל ולא הייתה מגפה, החיסון הזה לא היה מאושר. אז גם דיווחו כל הזמן ושידרו לציבור מסרים שהחיסון יעיל ובטוח. אני הבנתי שכל נושא תופעות הלוואי, ובעצם זה שאומרים שהחיסון מאושר על ידי ה-FDA, יש פה איזושהי הטעיה, הטעיה לציבור, וזה משהו שהוא לא תקין. הייתה לי איזושהי הבנה עמוקה ופנימית, שמשהו פה לא בסדר, ושצריך לבדוק את זה, צריך לבדוק.
ואז מה?
ואז ב-19, ב-20 לדצמבר, מתחילים לחסן את הקשישים, אני מצטרפת לקבוצת פייסבוק שנפתחה, לנפגעי החיסון, אני נמצאת שם על תקן של מגשרת, מצטרפים לקבוצה ממש מיום ליום אלפי אנשים, הקבוצה מגיעה לסביבות 10,000 איש, וממש כמה ימים אחר כך כבר מתחילים להיכנס דיווחים מאנשים מקרבה ראשונה, של גם תופעות לוואי וגם תמותה שקורית ממש בסמוך לחיסון. ואז אני מתחילה לתעד. בהתחלה זה דרך עוד פעם דיווחים שאנחנו מקבלים מאנשים בפייסבוק, שאני בודקת שיש מאחורי הפרופיל בן אדם אמיתי, שיש לו תוכן על הדף. אני חוברת לאפידמיולוגית אלה נווה. בהתחלה אני עובדת, פועלת איתה, מולה. ואנחנו ממש מתחילים לפנות לאנשים, לאסוף את המקרים, ולהתחיל לסמן איזו תופעות לוואי קיימות, ממה אנשים סובלים.
זאת אומרת שבעצם הדיווחים הם כולם דיווחים מיד ראשונה, מה שנקרא. זה לא שמעתי וזה לא...
נכון, מיד ראשונה.
אלא אני בודקת ומבררת שאכן מה שנאמר מאדם אמיתי, שאכן חווה. אוקיי.
נכון, ואלה נווה מתחילה ממש לדבר איתם, לתחקר אותם, לבדוק מה המנגנון הביולוגי שפועל, מה הסוגיה, האם זה נמצא ברשימה של פייזר, לא נמצא ברשימה של פייזר, בכלל, מה ההיקף של הפגיעות, אנחנו מבינים מהר מאוד שיש לא מעט נפגעים, זאת אומרת שההיקף הוא גדול, ושהכל מושתק, שלא מדברים על זה בכלל. חודש אחרי שהקבוצה נפתחה, פייסבוק מחליטה לסגור אותה, וביום אחד, בשנייה אחת, הקבוצה נסגרת, וזה אחרי ממש שאנחנו מגיעים לשלב שכמעט כל כמה דקות נכנס דיווח לקבוצה על נפגע מהחיסון. הקבוצה נסגרת...
ואז עוד לא מה שנקרא צילמתם מסכים מבעוד מועד, כי ידעתם...
לא, צילמנו מסכים, צילמנו. כן? כן, אני תעדתי ממש מהיום הראשון, הייתה עוד קבוצה שתיעדה, היה את הקבוצה של אלה שתיעדה, ביחד הגענו לכמה מאות תיעודים על פגיעות, וזה אני מדברת על תוך חודש, חודש וחצי, מהרגע שמתחילים לחסן, יש לי ביד בסביבות 600 תיעודים על פגיעות, שזה המון.
אם אנחנו נלך אחורנית, אז אנחנו יודעים גם שיש ריקול לתרופה עם הרבה פחות דיווחים מזה, כן? זאת אומרת, ולא רק שאין ריקול, ולא רק שאין הזהרה, ולא רק שאין מה שנקרא שקיפות, אלא ממש את מדברת על השתקה. את יכולה לתת לי דוגמה שאת נתקלת בה באופן אישי של השתקה? ומה זה אומר?
קודם כל, אנשים מתחילים לדווח על הדף הפרטי שלהם בפייסבוק, ופייסבוק מוחקת. זה דבר אחד. אחר כך אני לא שומעת על זה שום דבר בתקשורת, אז אני פונה לכתבים. ממש פונה לכתבים ואומרת להם, תשמעו, יש לי 600 עדויות על פגיעות. מה עושים עם זה? בואו תדווחו.
כן, וה-600 האלה הם קצה הקרחון.
וזה קצה הקרחון, ואני אומרת להם, בוא אני אחבר אתכם לאנשים שנפגעו, תדברו על זה, תדווחו על זה, וסוגרים לי את הדלת, פשוט סוגרים לי את הדלת, חלק אומרים, תשמעי, אנחנו לא יכולים לדבר על זה, חוסמים אותנו מלמעלה, אבל הכתבים מעודכנים מהיום הראשון על מה שקורה ולא מדווחים.
זאת אומרת, הם יודעים, אין שם איזה תמימות שלא לדעת.
נכון, נכון.
Okay. אנחנו בעצמנו שתינו ניסינו בכל מיני דרכים להגיע,
נכון,
גם כן למיינסטרים, לתקשורת, והבנו שכן, שזה ממש קיר חוסם.
לגמרי.
כן, גורף, מה שנקרא.
נכון, לגמרי, ואז בעצם אני מתחילה לפנות לרופאים, ולספר להם את זה. אני מקבלת כל מיני תגובות, עד שאני מגיעה לדוקטור פינגי פיינשטיין, מיד נוצר בינינו, שהוא פסיכיאטר, כן, מיד נוצר בינינו קשר, וכמה ימים אחר כך הוא מחליט להקים את ועדת החקירה האזרחית, זה היה בחודש פברואר 2021, זאת אומרת חודשיים אחרי שמתחילים עם החיסונים, לי יש כ-700 תיעודים ביד, ודוקטור פינגי פיינשטיין מקים את ועדת החקירה האזרחית, שזה בעצם גוף אזרחי, הוא מצרף לוועדה גם רופאים, גם עורכי דין, גם מומחים מכל מיני תחומים, שבעצם המטרה היא, וגם אני מצטרפת, המטרה היא גם לחשוף את נושא תופעות הלוואי, וגם כל מיני נושאים שמסביב שקשורים לזכויות הפרט, לאתיקה רפואית ועוד. וכמובן המחלקה המשפטית שלנו שפועלת מההתחלה ומגישה בגצים ומגישה בקשות על פי חוק חופש המידע למשרד הבריאות.
כשבמקביל אנחנו מבינים שמשרד הבריאות עצמו, שהוא אמון על העניין של תופעות הלוואי גם, כלום ושום דבר.
כלום ושום דבר, וגם אי אפשר לדווח. המערכת שלו מאוד מאוד, של הדיווחים, מאוד מאוד פשוטה. יש שם מעט מאוד תופעות לוואי שהן קלות שאפשר לדווח עליהן. אי אפשר להכניס שם, אי אפשר להכניס מספר טלפון, אי אפשר להכניס יותר מחמש מילים לתוכן. זאת אומרת, גם אם בן אדם רוצה לדווח, אין לו כל כך איפה.
גם הבן אדם וגם הרופאים, הבנתי, שגם הם לא בדיוק יש להם איזושהי, נכון, מערכת שדרכה הם יכולים להזרים נתונים. אנחנו גם במאמר מוסגר או לא מוסגר, נדבר על זה שמשרד הבריאות, שהוא כן כבר העלה איזשהו פוסט הזוי למדי, כן, שכל מיליוני המתחסנים היו רק 19 מקרים של, נכון, דלקת קרום הלב, נכון, מה שזה היה זה, ואז אלונה אלמן באמת פרסמה את זה ברבים, שהיו יותר מ-30,000 תגובות, אפשר להגיד, נכון, זועמות.
תשמעי, כשלא מנטרים תופעות לוואי, ורופאים לא יכולים לדווח על תופעות לוואי, ולא רושמים את זה במסמכים הרפואיים, אז איך יהיו תופעות לוואי? איך יהיו יותר מ-19 תופעות לוואי?
אז אולי את יכולה קצת, שניכנס ככה לעובי הקורה של תופעות הלוואי, ותנסי לאפיין כמה קבוצות שאנחנו יודעים שהדיווחים חוזרים על עצמם, ודרך זה שדיווחים חוזרים על עצמם, את מבינה שזה לא משהו מקרי, ואת מבינה שזה כן לגמרי קשור בעניין הזריק.
כן. לפני זה רק להגיד שמה שאני עושה בהתחלה, בפברואר, אני בונה תשתית, מקימה תשתית, ומגייסת צוות, היום אנחנו כבר 13, קצת יותר.
12 בנות ובן.
נכון, יש לנו, נכון, צרפנו בן, יש לנו רופאים בצוות, יש לנו פסיכולוגיות, יש עובדות סוציאליות, זאת אומרת, הרקע הוא טיפולי, ורופאים, ויש לנו גם תמיכה גדולה של רופאים שתומכים בנו במה שצריך. אז אני מקימה את הצוות הזה, שיהיה לי לעזר, וזה המקום להגיד שגם את בצוות, ותודה רבה על העבודה שלך.
כן, וזה המקום להגיד גם, אולי שאת תשתפי אותנו, כי גם אני יכולה לשתף, ואני חושבת שאת יותר מכולנו יכולה לשתף, גם לגבי התחושות האישיות שלך, כמי שמקבלת כל כך הרבה, או נפגשת עם כל כך הרבה כאב.
כן, תכף נדבר על זה, רק להגיד שמאותו רגע בעצם אנשים, אנחנו מקימים אתר, אפשר לדווח לנו דרך המייל ודרך הטופס שנמצא באתר ובאופן אישי, זאת אומרת שאנשים מתחילים לפנות אלינו מיוזמתם, זה לא שאני רודפת אחרי האנשים בואו תדווחו, אלא ממש אנשים מדווחים לנו מיוזמתם, וזה שינוי גדול מאוד. אנחנו גם לא פונים באופן יזום לאנשים, אנשים פונים אלינו. במהלך השנה האחרונה אספנו מעל 5,000 דיווחים ותיעודים. בחלק מהמקרים אנחנו מבקשים גם מסמכים רפואיים ורופאים עוברים עליהם. כששומעים את אותו סיפור
שוב ושוב,
עשרות פעמים, לפעמים מאות פעמים,
מאנשים
בדיוק, מאנשים שלא מכירים אחד את השני, מבינים שצירוף מקרים זה לא יכול להיות, ובהחלט מתחילים לזהות כל מיני דפוסים ומגמות, תופעות לוואי שהן מרכזיות, שהן יותר שכיחות, שהן פחות שכיחות, בכלל אנחנו מבינים שזה תא דיווח מאוד מאוד גדול, ואנחנו עושים הערכה, מומחה עושה לנו הערכה על בסיס הטראפיק שיש לנו לאתר, והחשיפה שיש לנו בפייסבוק, ואנחנו מבינים שהתא דיווח מוערך ב-1-3% מהמקרים בפועל, זאת אומרת שה-5,000 דיווחים שאספנו, צריך להכפיל אותם פי 33 או פי 100, כדי להגיע למה שקורה באמת בפועל, התופעה היא מאוד 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 רווחת, אבל במאגר נתונים של 5,000 דיווחים, בהחלט אפשר לראות מגמות ואפשר לסמן גם קדימה. אז לא מעט פעמים אנחנו הצבענו על תופעות שקורות, שעדיין לא התחילו לדבר עליהם ולא התחילו לחקור אותם. המחקרים והמאמרים התחילו להגיע כמה חודשים אחרי זה.
כמו למשל?
כמו למשל השלווקת חוגרת שזיהינו בהתחלה ודיווחנו, על הטרשת הנפוצה, על הבעיות ראייה שדיווחנו הרבה קודם. עכשיו זה, בחודשים האחרונים, זה עדיין לא יצא החוצה, יש תופעה מאוד מאוד גדולה, לפי מה שאני מזהה, של דלקות באשכים אצל חבר'ה צעירים, אצל בעיקר בני נוער ובחורים צעירים, על כל מיני בעיות במערכת הגברית, הגברים מדווחים, פשוט מתביישים לדווח, אנחנו מקבלים את הדיווחים מהאנשים. זה גם כן נושא שלא מדובר, לא מדובר עליו עדיין. זהו. מה שקיבלנו ככה בגדול, זה מעל 600 דיווחים על תמותה בסמוך לחיסון. שזה בדרך כלל, הסיפור הרווח זה התחסן, הוא התחסן, מיד הרגיש לו טוב, היו לו כל מיני סימפטומים. כעבור זמן קצר, שזה יכול להיות בין 24 שעות לנניח שבוע, שבועיים אחרי, בן אדם מקבל דום לב ונופל, או שהולך לישון ולא מתעורר בבוקר. זה רוב הסיפורים שאנחנו מקבלים על הפטירות. יש לנו מעל 600 סיפורים כאלה, כולל של חבר'ה צעירים. מעל 550 דיווחים על בעיות בלב, על פגיעה לבבית.
בהקשר הזה חשבתי שאף אחד עוד לא בדק, למשל, את כל הנושא של תאונות דרכים, וכמה מהן קורות על הבסיס העניין הזה.
נכון, אבל זה השערה, וזה מידע גם שאין לנו כל כך איך להגיע אליו.
יש גם דברים שאולי מאוד קשה לבדוק אותם או להוכיח אותם.
נכון, נכון. אבל אני מדברת על מקרים שמדווחים לנו, שברגע שמישהו אומר, התחסנתי, ויום למחרת קרה לי ככה וככה, או אחרי 3 ימים קרה לי ככה וככה, והייתי בריא לפני זה, אז אנחנו מאמינים לבן אדם. כשהבן אדם הולך לבית חולים ומתאשפז, ואומרים לו מיד, זה לא קשור לחיסון, מאיפה הם יודעים שזה לא קשור לחיסון?
זה חומר ניסיון. מיד, זה לא קשור לחיסון, זה כאילו להגיד מיד, זה כן קשור לחיסון. זאת אומרת, יש פה תופעה אבסורדית. שגם גם כשמתקשרים למד"א, והדבר הראשון שהם שואלים זה האם הבן אדם מתחסן, למה לשאול שאלה כזאת אם אין שום קשר? זאת אומרת, זה כאילו זה סוג של הפללה כזאת עצמית, שאתה מצד אחד מנסה לא לקשור את זה, אז אם אין שום קשר ולא ייתכן קשר, למה בכלל לשאול האם התחסנת? אנחנו גם רואים את זה הרבה בעדויות שאנחנו אוספים, כשאנחנו שואלים לגבי הרופאים שפנו אליהם, האם מישהו מהם שייך את זה באיזשהו אופן לחיסון, אז רוב המקרים הם אומרים שלא, ולא רק שלא, אלא הם אומרים חד משמעית, זה לא קשור לחיסון. מצד שני, אין כמעט מי שלא, מהרופאים שלא שואל את השאלה הזאת.
זה שאלה ראשונה שנשאלת כשמגיעים לבית חולים, שאלה ראשונה, זה שתי שאלות בעצם, זה האם התחסנת ומתי, זה נשאל תמיד, מעל ל-95% מהדיווחים אלינו, זה לא נרשם בגיליון הרפואי, שזה מדהים. עכשיו זה, יש קצת שיפור, כי גם הרופאים מבינים שזה קשור, אבל אסור להם לדווח, אז ברוב המקרים זה לא נרשם בכלל, יש רופאים שכבר מתחילים להגיד ולדבר על זה, ולהגיד off the record, לא שמעת ממני, אבל כנראה זה קשור לחיסון.
דיבורי ה-off the record ש...
ודרך אגב, אנחנו עדיין נמצאים בשלב קליני של המחקר. זאת אומרת, הניסוי מסתיים באופן רשמי ב-2023. אז כל תופעת לוואי שקורית בסמוך חייבת להיות מדווחת ומנותרת, חייבת להיבדק. אז אני שואלת, למה זה לא קורה? אנחנו עדיין בניסוי. למה זה לא קורה? ולמה יש את התופעה הגורפת הזאת בתוך בתי החולים שמשתיקים את זה? שלא מנטרים, שלא רושמים את זה.
מה ההשערה שלך?
ההשערה שלי שמופעל על הרופאים לחץ, שכל המערכת מגויסת, שזה מגיע מלמעלה.
מי מפעיל
הנחיות... על
הלחץ?
זה הנחיות שמגיעות מלמעלה. ממשרד הבריאות, מי שמעל משרד הבריאות, הרופאים הבכירים, מנהלי בתי החולים.
מה לדעתך מבחין בין הרופאים שכן אמיצים מספיק להגיד לאלה שלא, שידברו רק off the record או לא ידברו בכלל?
תראה, אנחנו מקבלים מההתחלה דיווחים גם מרופאים, רופאים מדווחים לנו בסתר. הם מספרים שהם בעיקר חוששים לפרנסה שלהם. זה החשש העיקרי, וגם רופא שמעז לדבר, מיד עושים עליו שיימינג, מתייגים אותו כקונספירטור, לא פשוט להיות היום רופא שיוצא נגד, לצאת בגלוי ונגד החיסון. אז עיקר הדיווחים שקיבלנו הם בסתר, יש כמה רופאים אמיצים שכן יצאו החוצה, אנחנו רואים שכיום יותר ויותר רופאים יוצאים החוצה ומדברים על זה. שאר הרופאים שהאמינו למערכת, אני מאמינה שהם לא חקרו מספיק לעומק, הם פשוט קיבלו דף מסרים ממשרד הבריאות, חיסון יעיל, חיסון בטוח, נבדק, לא נכנסו לעובי הקורה, והאמינו פשוט למערכת ולמסרים שהיא הביאה להם.
בוא ננצל את ההזדמנות הזאת כן ככה למנות את תופעות הלוואי היותר שכיחות, ואולי אפילו הפחות שכיחות, פשוט כדי שאנשים כן יקשרו, כי יש הרבה אנשים שסובלים מתופעות, אבל לא מעלים על דעתם שהן קשורות לנושא של חיסון, ואולי אם הם ישמעו אותך מדברת את התופעות האלה, אז הם פתאום משהו ככה יצלצל, ואולי הם יבדקו את זה גם, אולי יעשו משהו. כי חוץ מזה שאנחנו רוצים לתעד, אנחנו רוצים שאנשים שיודעים שנפגעו, גם יטפלו בהם. אנחנו נכון. יודעים שיש את עדי בן שטח, טיפול מהבית, שהוא גם עושה עבודת קודש לזה, אז זה אולי המקום לציין. נכון. לתת לו על זה צלש גדול, ועל זה שיש הרבה אנשים, וגם מיכל הרן עוזרת להמון אנשים, וראי אלייבוביץ', ויש המון רופאים... אבי קרמלי שהם בעצם יודעים גם לעזור ויודעים גם לייעץ, אבל בשביל שבכלל יפנו לאיזשהו ייעוץ או איזושהי עזרה צריכים לדעת לקשור את הדברים, ויש המון נכון. המון המון בורות וחוסר ידע נכון. כי אנשים ניזונים בעיקר מהערוצים הרגילים שכאמור לגמרי לגמרי לא מדווחים.
וגם מאמינים לרופאים, והרופאים אומרים אין קשר, והרפואה היום מטפלת בעיקר בסטרואידים, וסטרואידים לא עוזרים. זה עיקר הטיפול, סטרואידים, כן. וזה לא עוזר. אז אנשים מגיעים אלינו בעצם כשהם כבר ממש ממש במצוקה, שאף אחד לא מקשיב להם, שהיחס הוא מאוד מזלזל, כשהם ממש על סף יאוש.
שהם גם בסבל, באמת
סבל. והם בסבל גדול וכאב גדול, ואז הם פונים אלינו, בדרך כלל. התופעות הרווחות, מעבר למוות שציינתי, שזה בעיקר קרובי משפחה כמובן שמדווחים, זה בעיות לב, שאנחנו מדברים על גם מיוקרדיטיס ופריקרדיטיס אצל צעירים, שזו תופעה רווחת, בעיות קצב,
תרפור, פוסטורי. יש הרבה אנשים שחשים בליבם, אבל הם לא פונים. זאת אומרת, אני חושבת שיש גם עניין שצריך לפקוח את העיניים לגבי זה, שמאז הזריקה יש לי כאבים, אבל הם לא פנו. מה המלצה
שלך? לפי הסקר האחרון של משרד הבריאות, זה נתונים של משרד הבריאות, 5% מהמחוסנים סובלים מכאבים בחזה ומדופק מהיר. עכשיו זה משהו שצריך לבדוק אותו. כי אם זה חלילה מיוקרדיטיס אפילו קל, זה עלול לפגוע מאוד בהמשך. זאת אומרת, זה דברים שחייבים לבדוק אותם. אז יש המון דיווחים גם של צעירים מאוד על כאבים ולחצים בחזה ודופק מהיר, זו תופעה מאוד רווחת. זה בתחום הקרדיולוגי. בתחום הנוירולוגי אנחנו גם כן מקבלים הרבה מאוד דיווחים, גם של נימולים וזרמים ושיתוקים בכל מיני איברים בגוף, בגפיים, שיתוקי פנים, רעידות, כאבי רגליים, שליטה לא רצונית על ששרירים שפתאום קופצים, בעיות בראייה, פגיעה בשמיעה, טינטונים באוזניים, זו תופעה שהרבה מדווחים עליה מאז החיסון. טינטון זה צלצול חזק ששומעים כל הזמן באוזן, וזה ממש יכול לחרפן. זה גם פגיעה נוירולוגית. כל מיני בעיות שקשורות לפגיעה קוגניטיבית, בעיות בזיכרון, שכחה, אנשים שמדווחים על תחושה של, בעיקר צעירים, של כאילו נתק בין הראש לגוף, של רגשות, של תחושות, שכאילו הרגש נחבא. גם תופעות כאלה אני...
אולי זה המקום לציין שההזרקות האלה הולידו גם קבוצה שלמה של תופעות שלא נראו קודם.
נכון. הרפואה כותבת את עצמה מחדש בעצם עכשיו. הרופאים לא יודעים איך להתמודד, כי שוב, זה חומר ניסיוני עם טכנולוגיה חדשה, יש פה כל מיני תופעות חדשות שקורות, והרופאים לא יודעים מה לעשות, איך לטפל, אין פרוטוקול, הכל כן. צריך להיכתב.
קודם כל, בשביל לדעת איך לטפל, צריך להגיד למה זה קשור, איך זה קרה.
נכון.
אם מתכחשים לשורש של הבעיה, אז אין שום נכון. סיכוי שאפשר יהיה גם לטפל בה.
נכון. עכשיו, קבוצה נוספת של דיווחים, שהיא גם קבוצה מאוד נרחבת, זה פגיעה במערכת הנשית. אז שם יש המון 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 דיווחים על דימומים, על פגיעה במחזור, על הפלות, על עדות שקטות. זה תחום שגם אנחנו מקבלים הרבה מאוד דיווחים.
בהקשר הזה כן, גם צריך לציין שהיוערה הזאת של להגיד עד כמה בטוח, ב-100%, לחסן אישה הרה, יש בזה, כאילו אני זוכרת שכששמעתי את הידיעה הזאת שאפשר, שנשים הרות יכולות, אמרת עצמי, מאיפה?
נכון. וגם מה זה הדימומים האלה? ומה זה השיבושים במחזור? ומי יודע להגיד אם לא תהיה לזה השלכה בעתיד? על הפוריות.
שאני בכלל חושבת שזה סוג שלם של פגיעות שאנחנו עוד לא יודעים. לא יודעים, לא יודעים אותן, כיוון שהטווח נכון. הארוך גם ישחק לרעת נכון. העניין.
ויש הרבה נערות צעירות שהפסיק להם המחזור לגמרי מאז. מה זה אומר?
זאת אומרת, גם מחזור מצד אחד, ודימומים של אנשים מאוד מבוגרות מצד שני.
בדיוק, ומה זה הדימומים האלה של האנשים המבוגרות?
ואיך יכול להיות שכשבאים לבדיקה אצל גניקולוג, הוא יודע להגיד אם חוסנת או לא?
נכון, לשאול.
לא לשאול.
לשאול וגם, נכון, ולדעת, לפי הבדיקה.
לפי הבדיקה, שזה גם
נכון.
זה נקרא תמרור אדום מאוד, מאוד רציני.
לגמרי.
בנוסף
יש הרבה דיווחים על תגובות אלרגיות לחיסון. מתחיל משוק אנפילקטי, שזה במקרה הקשה יותר, ועד פריחות בגוף, אודם בגוף, שריפה, תחושה של שריפה, של בערה בגוף, של וקת חוגרת, שאנחנו רואים הרבה. זה בבעיות אור ובתגובות האלרגיות.
נשירת שיער.
מה עוד? כאבים בכל הגוף, כאבי שרירים, מחלות שרירים שמתפתחות. זה משהו שגם לא מדברים עליו מספיק. המון אנשים עם ממש כאבי שרירים, עם תשישות מאוד גדולה, עם עייפות מאוד גדולה, והעייפות בדרך כלל מסמנת שמשהו לא בסדר, שצריך לבדוק.
כן, והעייפות זה לא סתם עייפות, זה עייפות מחסלת, זה עייפות שממש פוגעת בתפקוד היומיומי.
נכון, זה חוסר תפקוד.
לפעמים חוסר יכולת ממש לקום מהמיטה, זאת אומרת,
נכון.
קיבלתי כמה דיווחים כאלה ש... והרבה, ומה שמלווה ככה איזשהו מכנה משותף של הרבה מהמדווחים, זה שהחיים לפני ואחרי הם לא אותם חיים. זאת אומרת,
נכון, והם יודעים לסמן בדיוק את הנקודה שזה קרה. וזה העניין. לפני החיסון הם היו בריאים, אחרי החיסון החיים השתנו. עכשיו שיש כל כך הרבה דיווחים כאלה, אז שוב, צירוף מקרים זה לא יכול להיות, ולא בודקים את זה. זה מה שמתסכל. לא בודקים, לא מדברים, מכחישים את זה. מאוד מתסכל.
אולי זאת ההזדמנות גם לדבר על עוד תופעה מאוד מאוד קשה וכואבת, שקשורה לעניינים אונקולוגיים.
כן, קיבלנו לא מעט דיווחים, גם על התפרצויות חדשות של סרטן, שקרה ממש בסמוך, זאת אומרת, דיווחים שחוזרים על עצמם, על אנשים שהתחסנו, כמה ימים אחרי זה, ממש בסמוך לחיסון, כאבי תופת בכל הגוף, מתחילים בדיקות ומגלים סרטן מפושט. ולפני זה הם ירגישו בסדר, וקבוצה נוספת,
זה אומר בעצם תהליך מאוד מאוד אלים.
מאוד אלים ומאוד מהיר, והקבוצה הנוספת שהיא לא פחות חשובה, זה הקבוצה של החולים שהחלימו, האונקולוגים שהחלימו, והיו הרבה שנים נקיים מהסרטן. זאת קבוצה שפעם פעמיים בשנה עושה בדיקות, והכל תקין, והקבוצה הזאת, ויש קבוצות של 4,000 אנשים בקבוצה, שהדיווחים משם הם מזעזעים, מדווחים לנו משם, שהם היו נקיים לגמרי, ושוב, התחסנו, וכמה ימים אחרי זה, כאבים שחוזרים לגוף, בדיקות שנעשות, והסרטן חזר בצורה מאוד 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 אלימה ואגרסיבית. אז זה גם כן נושא חשוב, כן, שלא מטפלים, למרות שביולי אני ראיתי דיווח של פרסום של משרד הבריאות, זה היה בעיתונות, של חולים אונקולוגיים שקיבלו שני חיסונים, ההמלצה היא לא לעשות החיסון השלישי. אבל משום מה הפרסום הזה התפוגג לו, וממשיכים להמליץ להם להתחסן.
כן, זה מאוד עצוב. אני במחקר הקטן שעשיתי עם סביבתי הקרובה, הבנתי שאונקולוגים לגמרי ממליצים להמשיך ולהתחסן.
נכון.
שזה די מזעזע. גם מדובר על זה, הרי דובר על זה שיש מה שנקרא אוכלוסייה בסיכון, הם מן הסתם אוכלוסייה בסיכון, והאוכלוסייה בסיכון הם היו הראשונים שהיו גם צריכים להתחסן. ובעצם מה שאנחנו מבינות מתוך כל הזמן הזה שנאסף והעדויות שנאספו, שדווקא אותם אלו בסיכון, שבאיזשהו אופן מערכת חיסונית שלהם נניח אולי יותר חלשה, שבאמת הם יותר מועדים לפורענות, אז מן הסתם הם יותר מועדים לפורענות מהזריקה עצמה.
נכון, ואנחנו רואים את זה גם בקשישים, שהרבה מאוד מהם קיבלנו דיווחים על קשישים שהתחסנו ומיד נפטרו, וגם על כל האנשים עם המחלות רקע השונות, הרבה מאוד דיווחים שאנשים מתחסנים ואז זה מחמיר, או שאם הייתה לבן אדם נטייה מסוימת לאיזושהי מחלה והיא הייתה רדומה או סמויה, או שהם החלימו ממנה, אז אחרי החיסון זה פורץ, ופורץ בצורה הרבה יותר קשה.
כמה
עצוב. והם נדבקים בקורונה. זאת אומרת, יש את התופעה של החסנת שלא מדברים עליה, היא גם תופעת לוואי, שמתחסנים ומיד נדבקים בקורונה, ואנחנו רואים את זה בכל גל של חיסונים, של איך שמתחילים לחסן, אנשים נדבקים מקורונה, והגרף מיד אף לשמיים. בסדר? וזה קורה לאנשים שיש להם כבר נוגדנים בגוף, אם זה בגלל שהם חלו, ואם זה בגלל שהם כבר קיבלו מנה אחת של חיסון. אז, וגם מזה אנשים חולים קשה, וגם מזה אנשים מתים.
לימור יקרה, כל הנתונים האלה שנאספים, לאן הם הולכים? לאן הם זורמים?
הנתונים זורמים.
לאן הנתונים, את מעבירה אותם?
הם זורמים לקובץ גדול, למערכת גדולה בעצם של נתונים שנמצאת אצלי. היא נמצאת גם אצל גלית נאור, שהיא רופאה בחסד, שהיא בוועדה מההתחלה, היא עוברת על כל הדיווחים. היא גם הפכה להיות צומת בכלל לרופאים שפונים אליה ושואלים, תגידי, שמעתם על תופעה כזאת וכזו, דיווחו לכם ככה וככה. זאת אומרת, היא ממש הפכה להיות צומת ללא מעט רופאים שפונים אליה, ובכלל אנחנו מקבלים בזמן האחרון פניות מאנשים שאומרים לנו, הרופאה שלי אמרה לי לחפש אותך, כי החומר נמצא אצלך ואתם בודקים ואתם יודעים, זאת אומרת כבר רופאים מעבירים מטופלים אלינו בשביל לדווח, וזה עצוב מאוד בעיניי, שהגענו למצב הזה שגוף אזרחי, ולא אמרתי את זה קודם, אבל כולנו פועלים בהתנדבות. כולנו משקיעים מהזמן שלנו על חשבון דברים אחרים בהתנדבות, בשביל לעזור לנפגעים בניסוי הזה, שהיה אמור להיות מנותר ומפוקח ומבוקר, וגוף אזרחי נרתם לעזור לאזרחים אחרים שאף אחד לא מקשיב להם. אף אחד לא מקשיב ואף אחד לא מאמין לפגיעות שלהם. והרבה פעמים אומרים להם שזה...
לא מקשיבים להם, אלא אם הם רוצים להגיד את דברם, או רוצים להגיד את האמת, אז או שהם משתיקים אותם, או שהם מאיימים עליהם. או ש... ואת כן נתקלת בזה גם, מה שנקרא ישירות, במקרים ששילמו כסף כדי לא לדבר.
קיבלנו דיווחים על זה, כן. קיבלנו דיווחים, ועוד פעם, כשזה פעם, פעמיים, שלוש, אז אני אומרת, יכול להיות שזה צירוף מקרים, או שמישהו מדמיין, או שמישהו ממציא. בסדר? אבל כשאנחנו מקבלים את הדיווח הזה, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, בדרך כלל זה מקרובים מדרגה שנייה או שלישית, או מחברים שמכירים, ומספרים לנו על זה, אז לא בטוח שזה צירוף מקרים.
האם ניסית באיזשהו אופן ליצור קשר, נניח עם שר הבריאות, או עם מרעש, או אנשים שכאילו אמורים כן לפחות לרצות, או להיות מוכנים להיפגש איתך, כי יש בידייך אוסף מאוד מרשים של עדויות?
אני באופן אישי לא, אבל הרבה ניסו, גם מתוך הוועדה וגם עורכי הדין שלנו, וגם מקורבים שניסו לקיים פגישה כזאת, לא הייתה הענות.
אפרופו עורכי דין, יש גם דיבור על זה שאפשר לתבוע מי שניזוק מהזריקה, ואף אחד לא אמר לו, לא סיפר לו על תופעות הלוואי מבעוד מועד או על הסיכונים, יש מקום לתביעות? איך את מעריכה? מה את מעריכה שיקרה בהמשך הדרך בעניין הזה?
כעיקרון, פייזר, את פייזר אי אפשר לתבוע.
פייזר, מה שנקרא, מכל הכיוונים, ביטחה את עצמה.
אפשר לתבוע את המדינה, את משרד הבריאות, אבל הם מכחישים קשר, ואולי זאת הסיבה שהם עושים את זה. זאת הסיבה שיש התעלמות כל כך גורפת. והיום אנחנו כבר נמצאים במצב שכבר יש קשר סיבתי, שבהמשך יהיה אפשר להשתמש בו. לתבוע, להגיש תביעה ייצוגית זה בלתי אפשרי, כי זה כל מקרה לגופו, וצריך לבדוק ממש כל מקרה באופן פרטני. אז תביעה ייצוגית זה בלתי אפשרי, אבל אנחנו כבר ממש נמצאים במקום שיש קשר סיבתי, שיש כבר ממש מאוד דיווחים על כל סוג פגיעה, אני מניחה שזה מה שיקרה בהמשך. ויש תביעות אישיות, אני יודעת שיש עורכי דין שמטפלים ממש בתביעות אישיות, בעיקר של חבר'ה צעירים שהיו בריאים לפני כן, שהתיק הרפואי שלהם נקי, ואין שום סיבה נראית לעין למה פתאום התופעה התחילה אחרי החיסון. אז להם קצת יותר קל להגיש תביעות היום. וזה תהליך שאורך שנים. שזה בעיה, כן. בתי משפט ותביעות זה שנים.
יש משהו שהיית רוצה להגיד בעניין של שימו לב, או בעניין של איזה בקשה שלך, בכלל הקהל הרחב, או איזושהי מסקנה שהיית רוצה לשתף, כדי שתעזור להמשך הדרך, להמשך ההתמודדות? למשל, נושא של הזריקה הרביעית, ברגע שיורידו את הגיל, למשל, יש לך כבר איזושהי אמירה יותר ברורה, או שאת עדיין נזהרת בלשונך?
קודם כל, יש לי אמירה ברורה, אבל לגבי המנה הרביעית, כבר הורידו את הגיל, אני תמיד מסתכלת גם על המקרו, גם על נתוני המקרו, כי מקרה פרטי לא אומר לנו שום דבר. כשמסתכלים על נתוני המקרו, רואים שמעל 2 מיליון איש שלקחו מנה אחת או שנייה, לא המשיכו הלאה. ואין סיבה נראית לעין. עכשיו, אלה האנשים שמדווחים לנו בעיקר. יש גם דיווחים אחרי המנה השלישית. אנחנו רואים שיש עכשיו ירידה מאוד 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 חדה, בקבלת המנה הרביעית, רק 700 אלף, פחות מ-700 אלף איש, קיבלו את המנה הרביעית.
אחרי איזו מנה, דרך אגב, היו הכי הרבה פגיעות?
המנה השנייה, והמנה השלישית. המנה השנייה והמנה השלישית, והיום אנחנו רואים שכמעט ואין הענות לחיסונים. גם חיסוני הילדים, דרך אגב, זה בסביבות, לדעתי זה עדיין לא 20%. ההורים של הילדים האלה, החליטו לא לחסן אותם מאיזושהי סיבה. אני מאמינה שאו שהם נפגעו או שהם נחשפו לפגיעות, להערכתי יש היום מאות אלפים של נפגעים בישראל, גם הדוח של משרד הבריאות תומך בזה, הדוח האחרון, הסקר האחרון של משרד הבריאות, אם עושים את המכפלות לגודל האוכלוסייה שהתחסנה, אז מדובר במאות אלפי אנשים שנפגעו, חלק לא מקשרים את זה בכלל לזריקות, אבל הרבה מאוד כבר כן מקשרים וכן יודעים.
ובעיניי יחוו את התופעות בשלב הרבה יותר מאוחר.
נכון, לזה אנחנו לא יודעים, אז לא נדבר על זה, בהחלט יכול להיות. מה שאני רוצה להגיד זה שכבר הרבה מאוד אנשים הבינו, והרבה מאוד אנשים הפסיקו להתחסן. זאת אומרת, אם מנה רביעית אין לה הענות, אז לא תהיה גם למנה חמישית ולשישית, וגם אם יורידו את הגיל של הילדים לתינוקות עד 5 שנים, גם שם לדעתי לא תהיה ענות.
אז ממש בכמה דקות, אז מה בעצם קורה פה? מה מבחינתך קורה כאן? מה זה הנגיף הזה? מה זה החיסון הזה? מה זו ההשתקה הזאת? מה זה ההתעלמות הגורפת מתופעות לוואי? מה זה התקשורת שמדברת בכל אחד ואין בלתו? מה זה האנשים שמגיעים כביכול רופאים ומדענים לדבר בעד החיסון הזה, ואנחנו מבינים שיש שם סוג של אינטרסים סמויים. מה, אני רוצה עכשיו שתציג קצת מהמקום הזה, ותגידי כמה מילים, כי אנחנו פה ברדיו חופש, אפשר להגיד הכל.
כן, אני חושבת שהמטרה הייתה החיסון. זאת אומרת, ניפחו פה...
זאת אומרת שכל הנגיף הזה הגיע כדי שיגיע חיסון.
נכון, הנגיף כנראה לפי הערכות, גם פאוצ'י דיבר על זה, יש התכתבויות של פאוצ'י, מיילים של פאוצ'י שנחשפו, הנגיף כנראה נגיף מהונדס, הוא הונדס מסיבה מסוימת. אחר כך
יצאו,
לדעתי בשביל לדחוף את החיסונים האלה, שלא היו מקבלים אישור בשום צורה ואופן, אני לא יודעת מה עומד מאחורי הדחיפה של החיסונים האלה, אני רק יכולה להגיד שהטכנולוגיה הזאת לא הייתה מקבלת אישור, ופה ניתן חומר באופן המוני, חומר ניסיוני באופן המוני למיליונים. בעיניי המטרה הייתה החיסון הזה, לתת אותו, זה לא חיסון, זה תרכיב ניסיוני, להזריק אותו לאוכלוסייה מאוד 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 גדולה, בגלל זה ההשתקה, מה עומד מאחורי זה, ימים יגידו.
זאת אומרת, בעצם שוב אנחנו מגיעים למסקנה האגומה שאינטרסים כלכליים, מה שנקרא, מנפצים כל אמות מוסר.
נכון. אבל זה מעבר לאינטרסים כלכליים.
אוקיי.
כנראה. כנראה.
אנחנו נשאר ברמה הזאת כדי לא לחשב קונספירטורים.
נכון.
אבל אנחנו כן מבקשים שפשוט common sense, מה שנקרא, יכוון לכל מיני מסקנות, אם אנחנו מבינות שזה לא בדיוק בא לטובת הציבור ולבריאותו.
נכון, וגם אם מישהו מרגיש לא טוב, או קרוב משפחה של מישהו מרגיש לא טוב, אז מאוד פשוט לשאול אותו, תגיד לי, כמה זמן זה, כמה זמן אתה סובל מזה, ומתי זה התחיל? הרבה אנשים לא מקשרים.
כן. ועוד דבר זה שאנחנו לצערנו פוגשים, נגיד ברשת הפייסבוק, מודעות, יש שיעור, עלייה מאוד גדולה בשיעור מקרי המוות אצל אנשים יותר צעירים, שזה לא המוות הטבעי.
נכון.
ויש כן מקום לשאול שאלות, לא לקבל את זה כאיזושהי גזירת גורל שהנה, שוב מישהו נפטר מדום לב, אלא כן לשאול האם קיבל חיסון, מתי, כמה זמן לפני המקרה זה קרה. אנשים צריכים לצאת באמת מהאדישות ומהמקום הזה של כל כך לסמוך על מערכת של שלטון או של רפואה, שאנחנו מבינים שאם היא מסתירה, אז יש לה מה להסתיר.
נכון.
אם יש לה מה להסתיר, אז יכול להיות שהתפקיד של כל אחד ואחד מאיתנו, האנשים עקיב יכול קטנים, זה לא להיות כאלה קטנים, אלא להיות אנשים יותר בעלי דעת ובעלי בחירה ובעלי ועצמאים, לחקור גם את המחקר שלהם. את
נכון,
עשית
זה,
את זה.
נכון.
כל הסיפור, כל הפרויקט הענק הזה שלך התחיל מבן אדם אחד שקוראים לו לימוף. פררה המהממת, שפשוט החליטה לשאול שאלות.
נכון, ולא צריך להיות גם חכם גדול, אני לא חושבת שאני חכמה גדולה, פשוט לקחת אחריות ולהתחיל לבדוק. יש היום המון 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 ידע בנושא, המון קבוצות שאפשר להצטרף אליהן. בפייסבוק יש המון מידע בנושא, בפייסבוק, בטלגרם, בטוויטר, יש המון 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 מידע בנושא, פשוט אפילו לא צריך, כן, לא צריך להתאמץ, לא צריך להתאמץ בכלל, להיכנס, להתחיל להקשיב גם לדעות שונות, לדעות שהן מושתקות, שלא נותנים להם במה. הרי לא יכול להיות שמציגים רק צד אחד של המשוואה בתקשורת במשך שנה וחצי, ומעט מאוד אם בכלל נותנים מקום למדענים ולחוקרים ולרופאים שהדעה שלהם היא שונה. למה? רק זה אמור לעלות נורות אדומות.
ולפני שאנחנו נפרדות, אני רק רוצה לאחל לך, לימור יקרה, שאת באמת בשקט שלך, בצניעות שלך, בעדינות שלך, ברגישות הגדולה שלך, תקשיבי, התפקיד שאת ממלאת, שלקחת אותו, כן, הייעוד הזה שאת לקחת אותו, הוא לא פשוט בכלל, פוגשת המון כאב, המון סבל, גם פיזי, גם נפשי. יש איזה, זה גובה, אני בטוחה, מחיר לא פשוט. אני רק יכולה לקוות בשבילך שאת יודעת כן לשמור על האיזונים בחיים שלך, כך שבצד העבודה הסיזיפית הזאת והקשה הזאת, את גם עושה בעבורך למען השקט הנפשי שלך, המשפחה שלך, החיים הפרטיים שלך, שהרבה ננגס בהם, אני בטוחה, כי זה לא פשוט, זה כל הזמן יושב שם. וזה לא רק לאסוף עדויות, את גם מלווה הרבה פעמים משפחות, את נמצאת בקשר ישיר, את כתובת שפונים אליה, את בן אדם ששואבים ממנו הרבה כוח, מעבר למידע, את בן אדם ששואבים ממנו המון עידוד, וצורכים גם את הזמן שלו, ואת הקשב שלו, ואת המסירות שלו, אז אני רק יכולה לאחל לך, שיהיה לך כוח להמשיך, ולהגיד לך תודה בשם המון 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 אנשים.
תודה חני, תודה.
כתבים לנו את זה כאן. כן. תודה רבה, תודה גדולה גדולה.
תודה לך חני, וזה רעיון נהדר שנמשיך להעלות את הנושא למודעות, להעלות גם נפגעים שידברו, עוד מומחים שידברו בנושא, אני חושבת שזה רעיון מעולה שלך, תודה על היוזמה. תודה
לך. פרידום רדיו ישראל, תודה לשי דנון. ותודה גדולה גם לאיתן וייסברג שעל הקטע הטכני, וכמובן אנחנו מאחלים גם שהרדיו הזה, מה שנקרא, יישאר, מה שנקרא, יישא אל תוך העידן החדש. המון תודה לימור, ומיד אחרינו יעלה לשידור חגי יסוד, שידבר על עם פעילים לגבי המשך השיירות. ביי ביי.